שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף זין במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה העשירית בעמוד א' ועד אמצע עמוד ב', והשיעור היום יהיה 14 דקות. אחרי שאתמול דיברנו רק בדרך אגב על הריצוי של קורבן עולה, היום אנחנו חוזרים לנושא העיקרי שלנו, וזה קורבנות שנעשו שלא לשמה. כשדיברנו על שני סוגים של שלא לשמה, שינוי קודש למשל עולה לשם שלמים, ושינוי בעלים למשל זריקת הדם של הקורבן של ראובן לשם שמעון. היום נדבר על ההגדרות של שינוי קודש ושינוי בעלים, על ידי זה שנבחן מצבים שונים ונשאל האם זה נחשב שינוי או שינוי קודש או שינוי בעלים. בחלק הראשון של הסוגיה הזאת נעסוק בקורבנות שהקריבו אותם לשם הקורבן הנכון, למשל קורבן תודה לשם קורבן תודה, חטאת לשם חטאת, אבל עשו את זה לשם קורבן תודה אחר או לקורבן חטאת אחר, האם זה נחשב לשינוי קודש או שלא? זאת השאלה באופן כללי, אבל כמו שנראה עכשיו, השאלה מתחלקת לכמה מצבים שונים, והיא גם מתחלקת לסוגי הקורבנות השונים, כלומר נדבר על קורבן תודה, חטאת ועל שאר הקורבנות. נתחיל בקורבן תודה. בקורבן תודה נדבר על שני מצבים ונלך מהמצב הקל למצב החמור. במצב הקל נראה שאין מחלוקת ובשני כן יש מחלוקת. המצב הראשון שבזה אין מחלוקת זה כשאדם אחד חייב שני קורבנות תודה, למשל אחד על זה שהוא יצא מבית האסורים ואחד על זה שהוא עברי, אז אם שחטו קורבן תודה אחד לשם הקורבן תודה השני, למרות שמדובר בשני קורבנות שונים, כיוון שסוף סוף שניהם קורבנות תודה ושניהם של אותו אדם, במקרה כזה אף אחד לא אומר שזה נחשב שינוי קודש והקורבן כשר לגמרי. עד כאן מה שברור. מה שלא ברור זה מה קורה עם הקורבן תודה השני שייך למישהו אחר. עכשיו נדגיש שאנחנו לא עוסקים פה בבעיה של שינוי בעלים, כי כאן לא מדובר שהוא שחט בשביל מישהו אחר, אלא הוא שחט בשביל האדם הנכון, אבל השם קורבן של מישהו אחר. במקרה כזה אין בעיה של שינוי בעלים, מה גם שאמרנו ששינוי בעלים זה דווקא בזריקה או לשם הזריקה, וכאן זה לא המקרה, לכן נשים את שינוי בעלים בצד ונתמקד בשינוי קודש. ושוב, השאלה היא, האם כששוחטים את קורבן התודה של ראובן לשם קורבן התודה של שמעון, זה נחשב לשינוי קודש או לא? למה שזה לא יהיה שינוי קודש? כי סוף סוף שניהם קורבנות תודה, אז מה אכפת לי אם זה של ראובן וזה של שמעון? אז למה שזה כן יחשב שינוי קודש? אם נחשיב את הזהות של הבעלים כחלק מהזהות של הקורבן עצמו, אז אפשר לומר ששחיטה לשם קורבן של מישהו אחר זה כמו לשחוט לשם קורבן אחר לגמרי, זה לא הקורבן שלי. אז זאת השאלה, עכשיו נראה את הדעות. רבו אומר שזה לא נחשב שינוי קודש והקורבן כשר לגמרי. רב חיסטו אומר שזה נחשב שינוי קודש והבעלים לא יצאו ידי חובה. נחזור על זה שוב, רבו אומר שזה לא נחשב שינוי קודש וזה כשר, רב חיסטו אומר שזה נחשב שינוי קודש. עד כאן הדעות, עכשיו נראה את הראיות שלהם. רב חיסטה שאומר שזה פסול, הוא לומד את הפסול הזה מהפסוק שממנו למדנו את כל הצורך של לשמה בקורבן תודה. הפסוק הוא ובשר זבח תודת שלמיו, כלומר שצריך לעשות את התודה לשם תודת שלמיו, והוא מדייק שזה לא מספיק לעשות לשם תודת שלמים, אלא דווקא לשם תודת שלמיו, כלומר דווקא לקורבן שלו ולא לקורבן של מישהו אחר. זה המקור של רב חיסטה. רבא שאומר שזה קשר לגמרי, הוא לא מביא מקור מפסוק אלא מברייטה. יש ברייטה שכבר ראינו בדלת עמוד א' שמדברת בדיוק על אותו פסוק, והיא לומדת מזה שהתורה אומרת לגבי תודה, תודת שלמיו, שתודה זה סוג של שלמים, אבל שלמים זה לא סוג של תודה. ממילא תודה ששחטו לשם שלמים קשרים לגמרי, ושלמים ששחטו לשם תודה הבעלים לא יצאו ידי חובה. ומדויק מהברייתא שמזה שהיא אומרת ששלמים ששחטו לשם תודה פסולים, כנראה שתודה ששחטו לשם תודה קשרה. זה דיוק שגם רבא וגם רב חיסטה יכולים להסכים איתו, אלא שרבא יפרש שזה נכון גם אם זו תודה של מישהו אחר, ורב חיסטה יאמר לו, זה קשר דווקא אם זה תודה שלו, אבל אם שחטו לתודה של מישהו אחר, אז זה לא קשר. אז שוב, בינתיים ראינו את הדעות, רבא אומר שזה קשר, רב חיסטה אומר שזה לא קשר לגמרי, רב חיסטה הביא מקור מפסוק, רבא הביא מקור מברייתא שהוא דייק ממנה שתודה שלו לשם תודה של מישהו אחר קשרה, ורב חיסטה עונה על זה שהדיוק נכון, אבל זה דיוק לא לתודה של מישהו אחר, אלא רק לתודה שלו. עכשיו עוד הרעה אחת על רב חיסטה ואז נתקדם, לכאורה אפשר לשאול על הברייתא לפי רב חיסטה, שכשהברייתא הביאה מקרה לפסול, במקום להביא את המקרה של שלמים לשם תודה, יכלה לחדש אפילו יותר מזה ולומר שגם תודה לשם תודה של מישהו אחר גם זה פסול. למה ברייתא הסתפקה בחידוש של שלמים לשם תודה? זאת שאלה על רב חיסטה, והתשובה מאוד פשוטה. מסבירה הגמרא כי זה בכלל לא נושא של הברייתא. הנושא של הברייתא זה להראות שתודה זה סוג של שלמים, ושלמים זה לא סוג של תודה. לכן הברייתא דיברה על תודה לשם שלמים, ושלמים לשם תודה, ולדבר על תודה לשם תודה אין איזה שום קשר לברייתא, ולכן היא לא דיברה על זה. אז זה היה לגבי הברייתא שרבא הביא כמקור. בכל אופן נחזור לנושא שלנו. בינתיים דיברנו על שני מקרים בקורבן תודה. בקורבן תודה של ראובן לשם קורבן תודה אחר של ראובן, לפי כולם זה קשר לגמרי. בקורבן תודה של ראובן לשם קורבן תודה של שמעון, רבא מכשיר ורב חיסטה פוסל. עכשיו בינתיים דיברנו על קורבן תודה. מה היה הדין בקורבנות אחרים בשני המצבים שעליהם דיברנו? נתחיל במצב השני, שבזה יש מחלוקת ראשונים, כלומר מה הדין בעולה או שלמים למשל ששחט את של ראובן לשם הקורבן של שמעון? אז בשאלה הזאת יש מחלוקת אצלנו בין רש"י לתוספות. רש"י אומר שרב חיסדא יפסול לא רק בקורבן תודה אלא בכל הקורבנות. כלומר לדעתו ברגע שזה לשם קורבן של מישהו אחר זה תמיד נחשב לשינוי קודש. לעומת זאת תוספות אומרים שרב חיסדא פוסל דווקא בקורבן תודה כי כאן יש את הפסוק, אבל בקורבנות אחרים כמו עולה או שלמים גם הוא יודע שזה לא נחשב שינוי קודש. אז זה לגבי המצב השני בשאר הקורבנות, כלומר לשם קורבן של מישהו אחר. עכשיו מה לגבי המצב הראשון, שבתודה אמרנו שזה קשר לגמרי, כלומר כשהוא שוחט קורבן תודה אחד שלו לשם קורבן תודה אחר שלו, האם נאמר את אותו דבר גם בשאר הקורבנות? אז בעולה ושלמים ברור שכן, כי שם אין כל כך משמעות לסיבה שבגללה הוא מביא את הקורבן, אבל צריך לשאול מה יהיה הדין בקורבן חטאת. כלומר, מה קורה אם אדם לא חייב שני קורבנות תודה, אלא שני קורבנות חטאת, כשכל אחד בעל חטא אחר, למשל חטא אחד שהוא אכל חלב, חטא שני שהוא אכל דם. האם גם כאן, כמו בקורבן תודה, נאמר שכיוון שזה אותו קורבן וזה אותו אדם, זה לא נחשב לשינוי קודש? או שכאן בחטאת, הזהות של הקורבן יותר תלויה בסיבה שבגללה מביאים את הקורבן, ואז כן יהיה הבדל בין קורבן שבעל דם לקורבן שבעל חלב, ואם הוא שינה מזה לזה, זה ייחשב שינוי קודש אפילו שזה של אותו אדם. אז בעניין הזה, בדף ת' עמוד ב', נראה שיש מחלוקת. כרגע הגמרא מביאה רק את דעת רבה, שהוא אומר שהקורבן קשר לגמרי, כי סוף סוף הוא שחט לשם חטאת. עד כאן החלק הראשון של הסוגיה, והגענו לרבע התחתון של עמוד א'. החלק השני של הסוגיה גם הוא עוסק בחטאת, אבל עכשיו נדבר לא על שינוי קודש, אלא על שינוי בעלים. גם כאן יש לנו שתי מימורות של רבה, את הראשונה ראינו כבר בדף ג', ולכאורה זה נראה שיש סתירה בין שתי המימורות, עוד רגע נסביר למה לא. לפני שנראה את המימורות רק נזכיר שבדף ג' למדנו על מינה מחריב בה ושאינו מינה לא מחריב בה. כלומר שרק שינוי לדבר שקשור לעניין יכול לפסול, אבל דבר שהוא לגמרי מחוץ לעסק הוא לא יכול לפסול. אחת הדוגמאות שראינו לזה זה הדין שעכשיו הגמרא מביאה בשם רבה, וזה שגם אם עשו שינוי בעלים גמור, למשל שזרקו את הדם של קורבן של ראובן לשם שמעון, עדיין זה רק יחשב לשינוי בעלים עם אותו שמעון שבשבילו זרקו, גם הוא חייב בקורבן, ואת אותו קורבן שהיה חייב הראשון, למשל ששניהם חייבים חטאת. אבל אם זרקו את הדם של החטאת של ראובן לשם שמעון שבכלל חייב עולה, כאן כיוון שעולה זה לגמרי לא ממין העניין, זה נקרא לא מינה, אז זה לא מחריב בה, זה לא יכול לקלקל, אלא הקורבן יהיה כשר לגמרי. זאת המימרה הראשונה של רבה, ואת זה כבר הבאנו כאמור בג' עמוד ב'. המימרה השנייה של רבה, שלכאורה סותרת, זה מה קורה אם הוא לא שחט לשם שמעון שחייב גם הוא קורבן, אלא הוא שחט לשם לוי שבכלל הוא חייב קורבן, במקרה כזה רבה אומר שזה כן פוסל. למה כאן זה כן פוסל? הרי לוי בכלל לא ממין העניין, הרי הוא בכלל לא חייב שום קורבן. מסבירה הגמרא, הרי מן הסתם לוי, כמו כל אדם אחר, ביטל מתישהו מצוות עשה בחיים שלו. עכשיו, בשביל לחפר על ביטול מצוות עשה, יש שתי אפשרויות. הדרך הרגילה זה קורבן עולה, כלומר שאם יום אחד הוא יביא קורבן עולה בנדר או בנדבה, זה יחפר לו על כל ביטולי מצוות העשה שהוא עשה עד אז. אבל יש עוד דרך, וזה על ידי קורבן חטאת, כלומר שאם איזושהי סיבה הוא צריך ממילא להביא קורבן חטאת, זה גם יכול לחפר לו על ביטולי מצוות עשה, כלומר מצוות עשה שהוא לא קיים. ועכשיו מתוך זה גם נבין את הדין של רבה. כשזורקים את הדם של החטאת של ראובן לשם לוי, אז אפילו שלוי בכלל לא מחויב להביא חטאת, והוא גם לא יכול להביא חטאת כי הוא לא מחויב, בכל זאת לו יצויר שהוא כן היה מביא חטאת, זה בהחלט היה עוזר לו, כי הרי מן הסתם גם הוא ביטל כמה מצוות עושה בחיים שלו, והחטאת יכולה לחפר לו על זה. אז יוצא שלוי כן קשור במידה מסוימת לקורבן החטאת. אז ממילא כשזורקים את הדם של החטאת של ראובן בשביל לוי, זה נחשב שזרקו את זה בשביל הדם שקשור, כלומר נחשב מינה, וזה כן מחריב בה. כלומר זה כן עכשיו שינוי בעלים וזה פוסל את הקורבן. עד כאן המאמרה השנייה של רבה. נחזור שוב על שתי המאמרות. אם שחטו את החטאת לשם שמעון שחייב עולה, זה לא פסול כי זה לא מינה. לעומת זאת אם שחטו לשם לוי שהוא לא חייב כלום, כיוון שהוא בכל זאת שייך לעולם החטאת, זה נחשב מינה וזה כן פוסל. עכשיו על זה שואלת הגמרא בשורה האחרונה בעמוד א', שלכאורה שתי המימרות האלה של רבה סותרות אחת את השנייה. כי הרי אם אמרנו במימרה השנייה שזה שזה יכול לחפר לו על ביטולי מצוות עשה, זה כבר מספיק קשור וזה נחשב מינה וזה פוסל, אז לכאורה גם במקרה הראשון שמדובר באדם שחייב את עצמו בקורבן עולה, גם זה הרי יחפר לו על ביטולי מצוות עשה, אז גם הוא קשור לעולם של חטאת שגם היא מחפרת על ביטולי מצוות עשה, אז שגם זה יחשב מינה וזה גם יפסול את הקורבן. עונה הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב' שעדיין יש הבדל בין חטאת שמחפרת על ביטולי עשה לבין עולה שמחפרת על ביטולי עשה. עולה מחפרת על ביטולי עשה לגמרי, לעומת זאת חטאת מחפרת רק באופן קלוש, זה נקרא כאן מקופיה ולא מקבעה. ממילא זה שאנחנו אומרים שכל אדם שביטל מצוות עשה קשור לעולם החטאת, זה כי כולם קשורים לאותה כפרה קלושה של קורבן החטאת. אבל מי שחייב את עצמו להביא עולה, הוא כבר בסקאלה אחרת לגמרי של הכפרה על ביטולי מצוות עשה, ולכן למרות שגם החטאת מחפרת על ביטולי מצוות עשה, כיוון שזה בשתי רמות שונות לגמרי, זה כבר לא נחשב מינה, ולכן זה לא יפסול בשינוי בעלים. בזה הגענו לשורה הראשונה בעמוד ב', בינתיים ראינו שני חלקים בסוגיה. בחלק הראשון שאלנו האם זה שינוי קודש כשהוא עשה תודה לשם תודה או חטאת לשם חטאת. בחלק השני דיברנו על שינוי בעלים כשזה לשם מישהו שחייב קורבן אחר. ועכשיו, בחלק השלישי של הסוגיה נראה עוד שלוש מימרות שן רבה לגבי לשמה, הפעם לגבי קורבן עולה. את המימרה הראשונה כבר ראינו בבית עמוד א', שם רבה מדגיש את הדין של המשנה שגם אם שחטו עולה שלא לשמה, אז אמנם זה לא עולה לבעלים לשם חובה, אבל הקורבן עצמו נשאר כשר לגמרי. וממילא חייבים להמשיך את שאר העבודות ולעשות אותם לשמה. ורבה לומד את זה שצריך להמשיך את שאר העבודות לשמה גם מסברה וגם מפסוק. הסברה היא זה שהרסנו קצת זה לא מתיר להרוס עוד, והלימוד מפסוק זה לימוד שכבר הבאנו כמה פעמים, לכן כאן אומר את זה רק בקיצור, וזה מהפסוק של מוצא שפותך תשמור, שבהתחלה כתוב נדר ואחרי זה נדבה, ודורשים שאם עשו נדר שלא לשמה, אז זה כבר לא נדר, כלומר שהבעלים לא יוצאים בזה ידי חובה, אבל זה עדיין נדבה, וכמו כל קורבן נדבה, חייבים לעשות אותו לשמה. עד כאן המאמרה הראשונה, את המאמרה השנייה גם הזכרנו כבר בדלת עמוד ב' למעלה, וזה הנושא של אדם שנדר להביא קורבן עולה ואז הוא נפטר והיורש מביא את הקורבן או מצד שיבוד נכסים או מצד כיבוד אב ואם. בכל אופן היורש מביא את הקורבן, אז ברור שגם אצל היורש שייך הפסול של שינוי קודש, כלומר אם זה עולה הוא לא יכול לעשות את זה לשם שלמים, אבל האם אצל היורש שייך בכלל המושג של בעלים? רב אומר שאין אצלו את המושג הזה, כי הרי הבעלים המקוריים כבר מתו, לכן אין פסול כזה. לעומת זאת רב פנחס ברייד רבמי אומר שגם אצל היורש שייך המושג של הבעלים, כלומר שהיורש הוא עכשיו הבעלים. זה מה שרב פנחס אמר בהתחלה, אבל רבה שהתלבט למה בדיוק הוא התכוון ועולה שתי אפשרויות. האפשרות הקלה יותר זה שרב פנחס לא התכוון שגם אצל היורש יכול להיות פסול בעלים, אלא הוא רק התכוון לצד החיובי, כלומר שאם יעשו את הקורבן עולה הזה לשם היורש, אז זה נחשב כאילו שזה קורבן של היורש עצמו, ואם הוא פספס מצוות עשה, זה יחפר לו על זה. זאת האפשרות הקלה יותר, האפשרות החמורה יותר זה שהוא ממש נחשב הבעלים, ולא רק שייך אצלו הצד החיובי, אלא גם הצד השלילי. כלומר, שאם לא ישחטו את זה לשם הבעלים, כלומר לשם היורש, אז זה לא יצא ידי חובה, והוא יצטרך להביא קורבן חדש. אלה שתי הבנות שרב אשי הבין בדברי רב פנחס, ורב פנחס אמר לו, התכוונתי לאפשרות החמורה יותר. עד כאן המאמרה השנייה של רבה לגבי קורבן עולה, ועכשיו המאמרה השלישית והאחרונה, ובזה נסיים את הסוגיה הראשונה, זה נמצא ברבע העליון של עמוד ב', וזה מאמרה של רבה לגבי אופי הריצוי של קורבן עולה. כמו שהדגשנו אתמול, למרות שאמרנו שקורבן עולה מחפר על ביטולי מצוות עשה, זה ודאי מאוד שונה מהכפרה של קורבן חטאת. בקורבן חטאת מדובר בחיוב, כלומר אדם חוטא והוא מתחייב להביא קורבן חטאת בשביל לחפר על החטא המסוים. לעומת זאת קורבן עולה אין שום חיוב להביא, רק אם אדם נדר או נדב אז הוא יצטרך להביא קורבן עולה. כלומר זה לא חיוב שנובע מתוך איזשהו חטא, וגם כשהוא בא הוא מחפר על הרבה ביטולי מצוות עשה ולא על משהו מסוים. אז הבנו כבר אתמול שאין לעולה את האופי של חטאת, ועכשיו אצלנו רב הבא ומסביר איזה אופי כן יש לעולה. אומר רבה שעולה זה כמו מתנה. מה הכוונה? נסביר את זה לפי הברייתא שהגמרא מביאה מיד אחרי זה. אומרת הברייתא, אם אדם עושה דבר רע ומכעיס את המלך, יש שני שלבים שהוא צריך לעשות. השלב הראשון זה קודם כל לנסות לחפר על הדבר הרע שנעשה. עכשיו גם אם הוא יצליח בשלב הראשון, זה עדיין לא אומר שהוא יתקרב למלך, זה רק אומר שהמלך כבר לא כועס עליו. ממילא צריך עכשיו גם שלב שני, שבו הוא כבר לא מבקש סליחה על הרע שנעשה, אלא הוא מנסה להתקרב, ואז הוא מביא מתנה למלך. אלה שני השלבים של הריצוי, ועכשיו נחזור לנמשל, ההשוואה בין חטאת לבין עולה. קורבן חטאת עוסק יותר בשלב הראשון, ולכן הוא חיוב, ולכן הוא גם מאוד ספציפי. לעומת זאת, קורבן עולה זה עוסק בשלב השני, ולכן רב המדמה את זה למתנה, כלומר שהמטרה היא התקרבות כללית אל המלך, ולכן זה גם לא מתקן חטא ספציפי, אלא זה מתקן מצב כללי של ביטולי מצוות עשה. אז זה הסבר של רב על ההבדל בין חטאת לבין עולה, ורב גם הוכיח שהעולה זה לשלב השני ולא לשלב הראשון, כי הרי בשביל לחפר על השלב הראשון של ביטולי מצוות עשה, לזה מספיק פשוט לחזור בתשובה. אז מה מוסיפה העולה? היא מוסיפה את השלב השני. אז זה היה המימרה השלישית בתוך הקבוצה של המימרות של רבה לגבי קורבן עולה. בזה סיימנו את שלושת החלקים של הסוגיה והגענו לאמצע עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. בחלק הראשון דיברנו על קורבן ששחטו אותו לשם הקורבן הנכון, אבל פשוט לקורבן אחר זה. אז אם שני הקורבנות הם שלו, אז אמרנו שזה קשר לגמרי, גם כשהם באו מסיבות שונות. לגבי חטאת אמרנו שבתת עמוד ב' נראה מחלוקת, אבל רבה כאן הכשיר גם בזה. אם הוא עשה את זה לשם קורבן של מישהו אחר, אז רבה אומר שזה קשר לגמרי, ורב חיסט אומר שזה נחשב שינוי קודש. לפי רשי זה נכון בכל הקורבנות, לפי תוספות הוא אמר את זה דווקא על קורבן תודה. בחלק השני דיברנו על שינוי בעלים, ואמרנו שזה רק נחשב שינוי בעלים כשהוא זורק את הדם לשם אדם שחייב גם כן בקורבן זהה. אבל אם הוא זורק דם של חטאת לשם אדם אחר שחייב למשל קורבן עולה, כיוון שזה לא מינה, כלומר זה לא ממין העניין, זה בכלל לא נחשב שינוי בעלים. אבל אם הוא זורק דם של חטאת לשם אדם שלא חייב כלום, אז זה כן עכשיו שינוי בעלים. למה? כי כל אדם שייך לחטאת, כי החטאת גם מחפרת על ביטולי מצוות עשה. ממילא זה כן עכשיו מינה, אבל אם אותו אדם שני חייב עולה, אז כיוון שעולה מחפרת ברמה גבוהה יותר מהחטאת, זה לא נחשב מינה וזה לא יפסול בשינוי בעלים. בחלק השלישי ראינו עוד שלוש הערות לגבי שינוי בעולה. הערה אחת זה גם כששחטו שלא לשמה, אז אמנם הבעלים לא יצאו ידי חובה, אבל הקורבן עצמו קשר לגמרי וצריך להמשיך לעשות את הפעולות לשמה. למדנו את זה גם מסברה וגם מהפסוק של נדר שהופך לנדבה. נושא שני, האם שייך דין בעלים אצל היורש? רב אומר שלא, רב פנחס אומר שכן, והסברנו שהכוונה היא שהיורש עצמו ממש נחשב כמו הבעלים, וממילא אם עשו את זה לשם בעלים אחרים זה נחשב שינוי בעלים. ודבר שלישי, רב אמר שקורבן עולה מחפר על ביטולי מצוות עשה באופי של דורון, כלומר מתנה שבאה לקרב באופן כללי אל המלך כל טוב.